היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יום א'.
שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שמה עושה?
ביום ראשון מספר לכם כל מה שחשוב לדעת בתרבות לאותו שבוע.
ומה חשוב השבוע גילי?
חשוב לדעת שעולה מפלצת מהסמטאות, סדרה תיעודית שנדחתה כמה פעמים, אנחנו נדבר עליה. חשוב לדעת שמחר נפתח מרכז אסיף לקולינריה ישראלית, תהיה כאן קולגה שלנו ואישה נהדרת, רונית ורד.
איזה כיף שהיא סוף סוף באה אל פה.
סוף סוף באה, מצאנו את הסיבה, ואנחנו נסיים בסיבוב מהיר.
ורב תחומי, נכון?
רב תחומי ומשופע המלצות.
כן, לדוקבי ומה לראות ומה לשמוע. יאללה, בואי נתחיל.
בואי נתחיל. תראה, פינת הייתי צריכה לדעת, על שם היית צריכה לדעת.
סדרת המופת היית צריכה
לדעת. סדרת המופת היית צריכה לדעת. היא פינה שלרוב אנחנו ככה משחררים את החגורה, מה שנקרא, בסיבוב המהיר, ואז אנחנו קצת יורדים על עצמנו על שיפוט מוקדם. אני רוצה להקפיץ אותה לתחילת הפוד הזה, לתחילת התוכנית הזאת.
בואי נגיד שיפוט מוקדם, שנגיד יש פודקאסט שעולה, ואז הכותרת שלו זה, מזמן לא ראינו סדרה כל כך טובה בנטפליקס, ואז אנחנו חוזרים הביתה, אומרים, יו, בואו נמשיך את הסדרה, מגיעים לפרק 3.
הגעתי לפרק 4, ואני מתה להמשיך.
כן, ואז אנחנו חוזרים הביתה, רואים את הסדרה, אומרים, אוי, לא, הפלנו את המאזינות והמאזינים עכשיו, וכולם ישנאו אותנו.
כן, כן.
הולכנו אותם שולל, הובלנו אותם בכחש, גילי.
כך קרה, התרשמתי מהמילים המצוינים של ניקול קידמן, ואין, אין, אין, אין לך להסביר את זה.
אז היית צריכה לדעת, כן?
היית צריכה לדעת שסקס לייף...
כן. לא, זה היית צריכה לדעת כבר מהשם, אבל כן.
כן, בוא נאמר, שבוע שעבר לא היה כיוון שלא ירדנו עליהם.
כן.
אז לרבות זה שהעירום שם.
כן, את אמרת, מה זאת אומרת, נטפליקס, אנחנו במאה ה-21, מדוע העירום הפרונטלי הוא רק של נשים? היכן הגברים?
ודיברנו באמת על כל העניין הזה, והנה,
כן.
שירלי גל ידידתנו,
כן.
מיירה ושלחה לי צילום מסך מפרק 3.
כן.
ובוא, לא סתם עירום פרונטלי גברי, ניב,
כן.
אלא מתחום תופעות הטבע, שאין להסביר, אלא בבהייה ממושכת, ארוכה.
גילי, מתחום לא תופעות הטבע, אלא מתחום המדע, מתחום הפרוטזה, והסיליקון שנראה טבעי.
תראה, באמת נדמה שיש שם מפרק באמצע.
כן.
נכון, אתה מתבונן בזה ביתר תשומת לב.
זה מחזיר אותי לבדיחה של ג'ף רוס, מהרוסט על פמלה אנדרסון, שהוא אומר שהוא צפה בקלטת סקס של פמלה וטומי, אגב, 25 שנה או משהו ליציאתה של הסנסציה הזאת.
ירצייט כל כך מבורך.
כן, והוא אומר את המשפט, הזין של טומי לי כל כך גדול, שיש לו מרפק באמצע.
אז אני חושבת שזה מה שאולי ראיתי. מה שראיתי שם. ומיירתי להגיד, אני מוכרחה להקות על חטא.
כן.
לפחות דבר אחד אני צריכה לחזור בי, זה עבודה, זה משמעת עיתונאית.
ואז שלחת לי את צילום המסך, שלחת אליי, של
מישהו.
הלוויתן הכחול הזה. ואז אמרתי, טוב, צריך להמשיך לראות, כי כאילו קוראים פה דברים. בעוד אני רואה שירה מדברת אליי, ואני לא יודע למה, פניתי אליה בשיא הפוציות, שהצלחתי לסגל את זה, אמרתי לה, שירה, זה אולי נראה לך, עניין פעות, כי העבודה שלי היא לראות טלוויזיה, אבל אני עכשיו עובד. אני באמצע עבודה.
וברקע, הפתמות של האם, והדבר עם המפרק באמצע.
למה את מטרידה אותי? אני עובד עכשיו.
למען השם, שתני לי לפרנס אותנו.
כן, אם את היית עובדת, לא היית נותנת לי ככה לאכול לך את הראש, נכון? והיא מסתכלת עליי, ואומרת לי, זה עבודה?
הוא מגיע לבית כנסת ומחלק סוכריות ומזמין ילדים איתו.
והילד אומר, הוריד לי את המכנסיים, ואז הוא תשקיף אותי על הרצפה.
הגענו ל-14 ילדים.
נסי התקדם לי מ-45.
כל כך הרבה ילדים שנפגעים, לידי כל כך הרבה חשודים, לא יכול להאמין בזה.
זה הכל אמת.
ילדים משקרים בלי ערב.
גילי.
כן.
מי שפותח את אתר הארץ אונליין כרגע, יכול לחשוב שאנחנו נמצאים בשני קצוות.
אנחנו מתיחים הלומות.
הלומות אינטלקטואליות, משהו,
כן,
תרבותיות.
הרי לך, פאף!
אנחנו לא תיאמנו את זה מראש, כן? אבל את המלצת על המיני סדרה התיעודית המפלצת בסמטאות של לימור פנחסוב, ואילו אני התרעתי בפני הקוראים, אמרתי להם, אל תראו את זה בזבוז זמן.
תראה, אין מחלוקת בינינו, אני חושבת.
הכל עניין של פוזיציה.
הכל עניין של פוזיציה. אני חושבת שיש עניין בסיפור הזה, יש עניין לספר אותו. אני לא טענתי בשום רגע שמדובר בסדרה מושלמת.
מה זאת אומרת? זה במדור המלצות הטלוויזיה. את המלצת.
קודם כל, רבות הפעמים שבהם אני ממליצה שלא לצפות.
כן.
תרצו, תראו, לא עליי. לא על אחריותי. אני לא חושבת שזה מצב כזה, אני לא חושבת שזה סדרה גרועה, אבל אני חושבת שמי שעקב אחרי הפרשה הזו, ועקב אחרי הסרטים של שמואל רוזנר במקור על זה, קיבל דיסאוריינטציה מסוימת כשהוא צפה בסדרה הזאת. אגב, אני חייבת להגיד, אם אני מבינה מבין השורות, אני חושבת שאולי גם יס דוקו, הגוף שמשדר אותה, נמצא בבלבול מולה, כי באמת של לדחוף אותה לשידור עכשיו, כשכל הבמה שייכת לסרטי דוק אביב שמתקיים...
דוק אביב?
כן, מתקיים כרגע. מאוד מוזר, כאילו כל המהלך היחצני של הסדרה הזו לא ברור לי, אלא אם כן מנסים קצת להחביא אותה. אבל...
לפני שנדבר על איך, בואי נדבר על מה. על מה הסדרה?
סדרה מתארת פרשה שהלכה והסתבכה והלכה לכיוונים יותר ויותר שלא יאומנו ככל שהיא נחקרה. היא התחילה במקרה של אלימות מינית כלפי ילד קטן במשפחה חרדית בתוככי שכונת נחלאות, שיש לה חלקים יותר חילוניים ויותר פתוחים, ויש לה חלקים ממש מסוגרים, חיים שמתנהלים סביב חצרות פנימיות.
מעין שטייטל כזה.
כמו כפר מסוגר כזה בתוך העיר, מאוד קרוב לשוק, למחנה יהודה. כשהקהילה שם מתחילה לדבר על המקרה הזה שהיה, צצים עוד ועוד סיפורים של עוד ועוד ילדים. הילדים מצביעים על דמויות מתוך השכונה. מספר הילדים המתלוננים, מספר העדויות הולך וקופץ במספרים פסיכיים בעצם.
וגם מספר האנשים וזהות האנשים שמתלוננים כנגדם. זאת אומרת, זה לא רק בן אדם אחד, אלא פתאום יש רשימות שחורות של המון המון גברים, רובם עריריים כאלה, נכון?
כן, כל מיני דמויות שוליים תימהוניות מהשכונה, הם מסמנים אותם, עורך דין של אחד הצדדים אומר שם, המצעד שלהם לבית המשפט, בסופה של חקירה היה נראה כמו חבורת קווזימודו, שמצעידים אותם
בתוך נוטרדם.
נוטרדם.
כן.
סביב הסיפור הזה הולכת ונוצרת...
דימוי נורא את, יפה.
כן, כמעט נוצרת מיתולוגיה, ואז עולה איזושהי שאלה, האם הקהילה הזו, שבאמת ספגה חוותה מאוד מאוד גדולה, ובאיזה מידה אם כן יצרה בעצמה את ההיקפים של הפרשה הזאת, במובן הזה של לדחוף ילדים לספר סיפורים על מה שהיה, האם היא עשתה את זה, באיזה היקפים היא עשתה את זה, ומה היו ההשלכות של האווירה הזו שנוצרה בשכונה, ברמה של אלימות שמופנית מצד ויג'ילנטים מקומיים כלפי אותן דמויות שלא הורשעו בדבר.
נו, זה נשמע נורא מעניין. איפה זה לא עובד? את הרי עם המאזינות והמאזינים לא יודעים, את הרי גרת בירושלים, תקופה.
מי שצריך לפספס את זה שאפילו גרתי בין החלאות.
כן.
אז כן, עקבתי אחרי הפרשה הזו, ראיתי את התחקירים הקודמים שנעשו, הזדעזעתי, נחרדתי, עלו לי כמיליון סימני שאלה. במידה רבה חלקם נפטרים, זאת אומרת, אתה מבין שסיפורי אינדיאנה ג'ונס שהילדים האלה סיפרו, על מנהרות שהובילו אותם לתוך מנזרים וכנסיות, על התעללות שהם ספגו מידי כמרים, דברים שהם ציירו, דברים שהם יכולו לספר, כנראה שהיה לזה איזשהו מקור השראה חיצוני. זה משהו שכן נפטר, אבל כן, הייתה לי תחושה של דיסאוריינטציה בתוך היצירה הזאת, שלא ממש הבנתי על מה היא, ולא ממש הבנתי איך מספרים לי את הסיפור הזה באופן שהופך את כל סימני השאלה ללקוהרנטים יותר.
אני מסכים ואף מוסיף. זאת אומרת, קודם כל הסדרה היא מבולבלת מבחינה נרטיבית. על מה היא? האם היא על פרשת הפדופיליה או האם היא על צד המחשפות שנערך בעקבותיה?
יכולה להיות גם וגם אם היא יודעת לדבר בצורה ברורה.
אבל היא לא. זאת אומרת, מה זה היא לא יודעת? לא הצליח לה. לא יודע, אולי עניין של עריכה, אולי עניין של יותר מדי חומר. אבל מה שקורה, בעיניי קודם כל, את אולי כירושלמית לשעבר משכונת נחלאות, יש לך איזשהו ידע בסיסי הרבה יותר רחב על השכונה, על מה שקורה שם, על מי הם האנשים. איפה הם עובדים, מה הם עושים, איך נראה הסדר יום שלהם, איך נראית מערכת הקודים שלהם, איך האינטראקציה של האוכלוסייה עם עצמה ומה החיכוך שלה עם האוכלוסייה החיצונית, מה החיכוך שלהם במוסדות. כאילו כל הדברים האלה, תנאי בסיס, גם להבנת הסיפור וגם כדי שנפתח אמפתיה עם הגיבורים של הסיפור, לא מתקיימים, ישר שולחים אותנו לפרשה הזאת ולעומקה, ואנחנו צריכים להשלים המון המון פרטים בעצמנו. ואז פתאום מגיע הפרק השלישי שהוא כאילו לקוח מסדרה אחרת. נכון? הוא כאילו פתאום על איזה קורבן של עלילת דם שלא קשורה לכלום. בעיניי הסדרה הזו היא פספוס נורא נורא גדול, כי הסיפור הוא כן טוב. ולי באופן אישי קצת חסר הפן הזה בעשייה הדוקומנטרית הישראלית. אז מסתכלת על כמה סרטים וסדרות נעשו, נגיד, ניצול בתחומי הכמורה. והתעללות מינית ופגיעה מינית בתוך הכנסייה הקתולית. אנחנו גם מכירים פה מתחקירים עיתונאיים, הרבה מאוד סיפורים על מעשים כאלה ומקרים כאלה שנעשים בתוך החברה החרדית. אין לזה הדהוד קולנועי כמעט, נכון? או הדהוד יצירתי, נרטיבי. לא מספיק בעיניי.
אני חושבת אבל שהיא עשתה מאמץ מאוד גדול, כן, גם כדי לקרב את העדויות אליך בשימוש בשחקנים שהקריאו את העדויות האלה, שנמסרו. אני חושבת שמאוד קשה לעשות את זה, כי אתה לא יכול להביא את האנשים עצמם. הפערים בין האוכלוסייה שבה זה קורה, והאוכלוסייה שאמורה לצפות בזה, הם פערים כל כך תהומיים, שאולי אין דרך לעשות את זה בצורה יותר טובה.
חולק עלייך, אני חושב שכן חסר שם מידע.
זה כמו להכניס מצלמה לקהילת האמיש.
אבל למה זה רע?
זה לא רע, זה פשוט קשה כקריאת ים סוף.
אבל אם את אמורה להנגיש את קהילת האמיש לאנשים שלא בדיוק בקיאים בכל אורחות חייהם של אנשי הקהילה, אז מתחילים מההתחלה, עץ צומח מהשורשים. אנחנו מתחילים לבסס את הסיפור שלנו. אחרת, איך היא אכפת לי מגימל והבן שלה כשאני לא יודע מי הם? אני לא יודע מה הם. לא שמעתי על הילד, אני לא יודע מה האמא עושה, אני לא יודע מה השגרת יום שלה. זאת אומרת, ישר זורקים אותי ללב הסיפור, ומצפים ממני להשלים את כל הפרטים בעצמי, ואין לי את כל הפרטים. אני אגיד לך מה, אנחנו ראינו עכשיו, בתקופת מגפת הקורונה, ראינו עד כמה החברה החרדית בירושלים היא אוטונומיה מוחלטת. ראינו עד כמה זה טוטלי. והסרט הזה לא מכניס אותנו לתוך האוטונומיה המוחלטת הזאת, איך זה מתנהל בתוכו. זאת אומרת, נגיד יש שם קטע של לינץ', איך זה מתארגן? איך זה מתארגן מתחת לאף של הרשויות? איפה הקרוז? אין את זה שם.
לא ראית את זה שם?
לא,
יש שם
לא
איזה
ראיתי את זה. לא ראיתי
רב
את זה.
שפשוט מתיר...
ראיתי את המצלמה הנסתרת, ראיתי, אבל אין לי מספיק הבנה עמוקה של הדינמיקה החברתית של שכונת נחלאות, של הפלג הדתי שלה. אין לי מספיק. יש שלושה פרקים. אז נגיד ניקח את צל של אמת, בסדר? סתם, כדוגמה, לא כמופת לאיך עושים סדרת דוקו, אלא כדוגמה לסדרת דוקו עכשווית. אז יש לך את הפרק הראשון שאולי זה זדור, ואז יש לך את הפרק השני שאולי זה החברות, ואז יש את הפרק השלישי שאולי זה בכלל היה משהו אחר, ואז מגיע הפרק הרביעי שהופך את כל הקערה על פיה. פה את יכולה להבדיל בין הפרקים, יש איזו חלוקה תמטית, זה כרונולוגי.
זה כביכול כרונולוגי.
כן, אבל גם חוזרים בזמן. זאת אומרת, גם בכרונולוגיה הזאת יש כל הזמן שיבושים וקפיצות על ציר הזמן. אז אין איזו חלוקה כזאת שאת יכולה להגיד שהיצירה הזאת היא יצירה קוהרנטית שעומד בזכות עצמה. את חייבת למלא את החלל, סליחה על הדימוי הזה בהקשר של החברה החרדית, עם ויקיפדיה. שזה גם, שזו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים, האם אני צריך לקרוא את ערך הוויקיפדיה, האם אני יכול לראות את התחקירים של שמואל רוזנר במקור, או שאני אראה פה את הסרט הזה. ולדעתי, מכל המכלול של המידע שיש לנו לפרשה הזאת, הסרט הזה שהגיע האחרון, הוא הכי מבלבל. Yummy, 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 I got love in my tummy, and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just a while.
מחר יפתח אסיף, מרכז קולינרי, מרכז לחקר קולינריה ישראלית, תרבות אוכל ישראלית, נכון?
המרכז לתרבות אוכל בישראל.
יו, כאילו אמרתי את כל מה שאפשר להגיד מסביב, במקום את הנוסח המדויק. ונמצאת איתנו רונית ורד. היי רונית, את גם קולגה שלנו, גם אישה נערצת, וגם האישה שאחראית על הצדדים התיאורטיים של המרכז הזה.
תיאורטיים ואומנותיים, יש לומר, אוצרותיים.
אני שם על תקן יועצת לפרויקט, ועל תקן עוצרת של חלל התצוגה הקטן שיש שם. זה פרויקט שבעצם נולד מאיזשהו שיתוף פעולה בין ה-Jewish Food Society לבין Startup Nation Central. מי שיזמה אותו זה נעמה שפי.
מ-Jewish Food Society?
מ-Jewish
Food
Society.
רגע, בואו נגיד איפה זה נמצא, אסיף.
בלילנבלום 28 בתל אביב, בחלל שבו הייתה פעם מסעדת L28.
שזה היה מין חלל כזה של מסעדות מתחלפות, נכון? כל חצי שנה מתחלף שף, ואז כאילו החלל הופך למשהו אחר. ועכשיו
יש שם בעצם את הסיף. זה מקום שהחזון שעומד מאחוריו אומר, בואו נאסוף ידע ובואו ננגיש אותו לקהל הרחב. יש שם בעצם ספרייה. אנחנו פותחים עם ספרייה של קרוב ל-2,000 כותרים, בעברית, אנגלית וערבית. גם ספרי גסטרונומיה וגם ספרי בישול. יש שם חלל תצוגה קטן, יש מטבח ניסיונות, שבו בעצם מנסים כל מיני מתכונים, גם היסטוריים וגם עכשוויים. יש חווה אורבנית, יש חווה על הגג.
שמגדלים שם ירקות ותבלינים?
כן, מגדלים שם ירקות ותבלינים, ודווקא בגלל התערוכה הראשונה, שבטח תכף נדבר עליה, אז בעצם הבאנו אליה המון זנים של עשבי תבלין. אנחנו חושבים על זאטר בתור אחד, בתחנת המחקר של נווה יער, של מכון וולקני, יש 256 סוגים.
מה?
256 טיפוסים, וכל אחד מהם אחר מרעהו. אז לא יכולנו להביא את כל 256 הזנים, אבל זה שיתוף פעולה באמת עם מכון וולקני. יש לנו שם 12 זנים של רוזמרין, 10 זנים של זאטר, טיפוסים שונים. והכוונה היא באמת שהקהל הרחב יוכל לבוא ולטעום ולהבין את ההבדלים.
קראתי את הכתבה שהייתה לקראת הפתיחה של אסיף שהתפרסמה פה בארץ, והמטרה המוצהרת של אסיף כמרכז היא לסרטט קווים לדמותו של המטבח הישראלי החדש. עכשיו, המשפט הזה פשוט צץ לי בראש כשאמרת יוזמה של ה-Jewish Food Society. אני חושבת שהניסיון להקיף את כל הדבר הזה הוא משהו ענק, ואני תוהה באמת מאיפה מתחילים ואיך עושים את הדבר הזה, והאם בכלל אפשר לדבר על מטבח ישראלי, או שהוא פשוט מטבח שגנב או צירף, התיך זה בזה כל מיני מטבחים אחרים.
זה אומנם נולד ביוזמת ה-Jewish Food Society ו-Startup Nation, אבל זה ארגון עצמאי. חלק מזה זה בשביל לנסות להגדיר דרך עצמאית לחלוטין. יש שם גם בית קפה ומעדניה, אבל הם מתפקדים כמשהו חיצוני. זה ארגון ללא מטרות רווח, שבאמת מטרתו היא ליצור כל מיני מאגרים של מידע, בין אם זה מאגר של ספרים ומתכונים ודברים אחרים. השאלה על המטבח הישראלי היא כמובן סבוכה ומורכבת.
רק אמרת את זה ועבר פה גדעון לוי בחוץ.
קרמה, תשמעו. בתור מי שמלווה את זה גם כעיתונאית הרבה שנים, את כל הוויכוחים האלה, האם יש דבר כזה מטבח ישראלי, האם הוא מתקיים בפני עצמו, האם גנבנו את הכל מהמטבח הפלסטיני, האם יש דבר כזה מטבח פלסטיני, אני מוצאת שבשנים האחרונות יותר ויותר יש הקצנה בשני הצדדים. גם לאנשים ישראלים קשה להגיד דבר כזה פלסטיני, ולהכיר בעובדה שיש דבר כזה מטבח פלסטיני, כמו שיש דבר כזה זהות פלסטינית ותרבות פלסטינית, וגם בצד השני, קצת קשה, ובשנים האחרונות נהיה אפילו כמעט לא לגיטימי לדבר על מטבח ישראלי. הטענה אומרת שבעצם גנבנו את הכל ונכנסנו את הכל. זה מעציב אותי באותה מידה שני הצדדים. זאת אומרת, קשה לנהל דיאלוג עם אנשים שאומרים אין. יש דבר כזה מבחינתי מטבח ישראלי. כי אני ישראלית, אני דור שלישי פה, זה הזהות שלי, זו השפה שלי, זה חלק מהתרבות שלי. אז יש דבר כזה מטבח ישראלי. אין ספק שהוא מושפע מאוד מהמטבח הפלסטיני ומטבחים של מדינות שכנות. אין ספק שחלק מזה נתפס כניחוס, כי אנחנו באמת הצד החזק במשוואה הזאת בשנים האחרונות, וחלק מהרצון להיות חלק מהמרחב הגיאוגרפי תרבותי המקומי הזה, קשור בסופו של דבר באימוץ מסורות מקומיות, והמסורות הפלסטיניות הן מסורות מקומיות. אבל זה לא מקור ההשפעה היחידי על המטבח הישראלי. המטבח הישראלי כן וברור מושפע גם ממטבחים של קהילות יהודיות שהגיעו לפה. חלק ממה שהמרכז הזה מנסה לעשות זה להגיד אוכל הוא חלק מתרבות. והוא מנסה לעשות את זה בכל מיני אמצעים, והוא מנסה לעשות שיתופי פעולה בין אומנים לבין אנשי אוכל, ובין יצרני מזון קטנים לבין אנשי אוכל. ברור שהקטע הפוליטי הוא נפיץ והוא מעורר מחלוקת, אני מקווה ומאמינה שאם נשים דברים על השולחן, הלכה למעשה, ולא רק באופן מטאפיזי, ונביט לדברים נכוחה בעיניים, ונגיד אוכל זה אחד האמצעים הנוחים ביותר והקלים ביותר, להגדיר דרכו זהות והשתייכות, וזה נכון ברמה הקהילתית והדתית והלאומית והדתית, ויש דבר כזה מטבח פלסטיני, ויש דבר כזה מטבח וישראלי, והם יכולים להתקיים זה לצד זה, אני מקווה. אבל זה חלק מהדברים שננסה בדיוק לעשות במרכז הזה.
איך את ניגשת להקמה של ספרייה כזאת שיש בה כמעט, אמרת, כמעט 2,000 כותרים?
2,000 כותרים זה רק בהתחלה, אני מקווה שיום אחד יהיו שם 10,000. זו שאלה מעולה, רצינו באמת לעשות שהאוצרות תושפע מכמה שיותר אנשים, אז אחד הדברים למשל שעשינו, זה פנינו להמון חוקרי אוכל ושפים ברחבי העולם, גם אקדמיים, גם שפים, ביקשנו מהם, מעבר לעבודה עם חנויות ספרים כמו Kitchen Arts and Letters בניו יורק, ועם סוחרי ספרים פה שהשיגו לנו ספרים נדירים, פנינו לאנשים כמו קלאודיה רודן, עשרות שמות, וביקשנו מהם גם המלצות, וזו הדרך שבה התחלנו לבנות בעצם את הספרייה. הספרייה אמורה להיות באמת לטפל גם לא רק בספרי בישול, אלא בכל התחומים שמשיקים לאוכל, בוטניקה וחקלאות והיסטוריה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. היא תהיה פתוחה לקהל החל מיום שלישי, והלוואי ובאמת אנשים משתמשים ישתמשו בה והיא תהווה איזשהו מקור השראה או משהו שידע יכול לצמוח ממנו.
את מדברת גם על הגדרה של אוכל ישראלי ומטבח ישראלי, וגם על הנגשה שלו, וגם על עוצרות של הרבה מאוד כותרים ותוכן שסובב סביבו. וכשאני חושבת על זה, זה בעצם פינת אוכל, שזה המדור שלך במוסף הארץ, שזה מה שאת עושה...
לא, לגמרי, זה... דמות שמגלמת בתוכה ובעיסוק שלה כל כך הרבה שנים את המטרה הזאת ממש.
איך מצליחים כל שבוע למצוא משהו, לכתוב עליו ולדבר עליו ומשהו חדש, ומישהו שפתאום מחליט לעשות פסטה מקמח סמולינה שהוא בעצמו תוכן? זאת אומרת, מאיפה מביאים את הסיפורים האלה?
קודם כל סקרנות, זה באמת קצת דברים שמעניינים אותי, ונראה לי שאני יוצאת למסעות בדיוק בשביל לחפש אותם. מכיוון שהמדור כבר נהיה קשישה, זה השנה 14 או 15, אני כבר לא זוכרת בעצמי, אז יש גם איזשהו חוג קבוע של קוראים, מכיר את הטעם שלי, יודע מה אני אוהבת, מכיר את התחומים שאני מתעניינת בהם, בעלי מלאכה, יצרנים קטנים, אז גם מהם מגיעים הרבה סיפורים. וחוץ מזה, אני בתחום הזה כבר הרבה זמן, אז אני בעצמי משוטטת הרבה ויודעת. אבל דרך אגב, זה 14 שנה, וזה קשה מאוד כל שבוע מחדש. כל שבוע מחדש אני סופקת כפיים, בטוחה שזה לא טוב מספיק, בטוחה שברגע שהמדור התפרסם, הסכילו אותי בכיכר העיר. זה לא, לא, לא מלווה קשיים ו... ורגעים קודרים.
אני תוהה, אבל אם בשנים האחרונות זה נהיה יותר קל, כי נגיד... הפוקוס של הישראלים לאוכל ולמקורות שלו ולהבנה שלו, במובן היותר עמוק, אפשר ללגלג על זה ולהגיד מאסטר שף ומשחקי השף שהכל מאוד שטחי, אבל אני חושב שכן יש איזושהי העמקה. יש לך יותר עם מה לעבוד?
קודם כל, באמת, ובלי קלישאות עכשיו, אני לא מנסה לשווק את המטבח הישראלי לאף אחד, אני מנסה לחקור ולהבין אותו, כי זה נראה לי באמת חלק בלתי נפרד מהתרבות ומהזהות הישראלית, אבל יש פה המון סיפורים. עצם העובדה שאני עושה את זה כבר כל כך הרבה שנים, ולפני זה עשיתי את זה גם בהוצאת מפה, אז זה קרוב ל-20 שנה, ואני עדיין מרגישה שיש לי המון מה ללמוד, וכל שבוע מחדש אני לפעמים מצליחה יותר או פחות, אבל להגיע למקומות ואנשים שגם אני לא הכרתי, יש המון מה להעמיק. עצם העובדה שאוכל הופך באמת להיות יותר חלק מסוג גם של מחקר אקדמי, גם של התייחסות לדיסציפלינות משיקות כמו אנתרופולוגיה והיסטוריה וסוציולוגיה, אז ללא ספק כן. יש העמקה, ונראה לי שזה בדיוק מה שננסה לעשות גם בעצם במרכז החדש הזה.
מעבר לאוצרות יש גם תערוכה.
יש תערוכה, יש חלל תצוגה קטן, נורא מפחיד אותי לקרוא לו גלריה, גם כי אין לי אומרות אמנותיות, וגם כי הוא פיצי, הוא 30...
תגידי, את לא גרה בתל אביב, אני פותח שירותים ציבוריים ומחליט שזה עכשיו גלריה, זה גלריה ויש תור בחוץ.
אני... גרה בתל אביב הרבה שנים, מחשיבה את עצמי תל אביבית, אבל שורשיי בהתיישבות העובדת, אסור להגיד משהו שהוא כל לא צנוע.
אני לא אומן, אני מצייר, אחרים יגידו אם אני אומן, נכון?
אבל את יכולה לספר על התערוכה שכרגע מוצגת?
כן, התערוכה הראשונה שתהיה מוקדשת למטבח של נחמה ריבלין. קראנו לה נחמה ריבלין מטבח משלה, שם קצת שנוי במחלוקת לכאן או לכאן. אבל היא בעצם מבוססת על המטבח של נחמה ריבלין, שהייתה אישה שאהבה אוכל בתשוקה גדולה. בניגוד אליי גם מיטיבה לאפות ולבשל, אני לא מיטיבה לעשות אף אחד משניהם. אבל באמת אני חושבת מההיכרות שלי הקטנה איתה, שבעיקר קרתה בשנתיים האחרונות לאחר מותה, אוכל היה עבורה פשוט צוהר להביט דרכו על העולם בסקרנות אינסופית, ולבחון דרכו טבע וסביבה, וגם את הטבע האנושי. והמטבח בבית שלה בעצם היה המרכז של המון המון נוספים שהיא אספה. אספנו בעזרת ענת ריבלין ביטה קרוב ל-1,000 כרטיסיות של מתכונים שהיא השאירה אחריה בשני המטבחים, גם בבית המשפחה וגם בבית הנשיא. וזה בעצם הלב של התערוכה. 1,000 המתכונים האלה שהיא כתבה בכתב ידה. אתה רואה בעצם שזה נכתב לאורך עשרות שנים, כי הצטר לכם מכל מיני מקומות, משרד עורכי הדין של רובי, מהאוניברסיטה העברית, איזה כרטיס של ספרייה שהיא השאילה ולא החזירה. אתה ממש רואה את אותו הזמן בעצם על המתכונים, והם בעצם הלב של התערוכה. הם גם מוצגים בה, אבל שוב, מכיוון שהתערוכות בעצם אמורות להיות מבחינתי איזשהו מנוף להעמיק את החקר, להעמיק את השאלות, להעמיק את המאגרי מידע. אז בעצם התחלנו למיין ולחקור את המתכונים האלה. קרוב ל-80-100 מתכונים בישלנו במטבח הניסיונות שלנו, כדי שנוכל להנגיש אותם לציבור הרחב. בסופו של דבר, 20 מתכונים אכן נבחרו בתור איזה שהם מתכונים שמייצגים משהו של מטבח ישראלי. התחלנו לחקור איזה נושאים בעצם עולים מתוך המתכונים האלה. אז נחמה מאוד מאוד אהבה פירות הדר. האישה חשבה שבאמת לימון הוא נזר הבריאה. היא גדלה למשפחה של פרדסנים.
טוב, כי עד שביבי עלה לשלטון, כל מה שעשינו זה רק תפוזים, נכון? זה מה שיאיר נתניהו אמר. אז מה, איזה ברירה הייתה להם, לא פירות הדר?
הכתב מאמר כחלק מהתערוכה על ההיסטוריה של ההדרים במזרח התיכון, ועבדנו עם שני שפים על מאגר של מתכונים, איך לשמר את ההדרים מחוץ לא נתם.
יש לה איזה עוגת מיץ מאוד מפורסמת, נכון?
עוגת מיץ, שהיא בעצם גם העוגה של אימא שלי. אימא שלי בעצם...
גם העוגה של אימא שלי.
ושל אימא שלי.
יש לה איזו שיש לה מין קרום כזה פציח חמצמץ למעלה.
היא עוגת חנק קלאסית. בסופו של דבר, מיץ תפוזים, אימא שלי לא עלינו, הייתה משתמשת בזיפ אפילו. עד כדי כך, אנשים בבית שלי מיטיבות לבשל. אבל הנה, תחשבו על עוגת מיץ הזאת. זה כמעט הדבר הכי ישראלי שיש, במובן
מסוגת מיץ. כן, מה המקור שלה?
פשטידת קישואים, כל...
נכון. המון דברים שהיו חלק מצנע, מחיים צנועים יחסית, אבל דרך אגב, הדור הזה של ההורים, של ההורים שלנו עדיין גידלו בעצמם וייצרו את רוב מזונם. ליד הבית של סבא וסבתא שלי במושב כפרס, שהוא ליד מושב חירות, איפה שנחמה גדלה, הם גידלו לעצמם את הירקות, הם גידלו לעצמם את הפירות, היה להם פרה או שתיים לחליבה ובעצם למה, הם באמת עדיין ייצרו את רוב הזה. ותפוזים, גידלת תפוזים, עשית עוגת תפוזים, אבל העוגה הפשוטה הזאת זה חלק מאיזושהי נוסטלגיה של ילדות. לייקח
כזה, נכון?
נכון. הכי לייקח, הכי חנק.
את הנס מורות בשביל שיתראה בך בגרון.
ועדיין אין מה לעשות, זה הכוח של אוכל, לא? זאת אומרת, בגלל שדווקא יש פה משהו כל כך חושי מהמון זה, הוא מעורר זיכרונות וחוויות כל כך בקלות. איסבט אבלין, בעצם הפרויקט הזה עם מכון וולקני, זה חלק מהתערוכה שמוקדשת לנחמה. אז בעצם שתלנו על הגג גן שכולו עשרות זנים של איסבט אבלין. זו תערוכה קטנה, יש בה מוצגים, עשינו שיתופי פעולה עם אומנים, לקחנו למשל אודיו של נחמה מדברת שהוקלט זמן קצר לפני מותה, והמאיירת רוני פחימה ולהקת המחול של אבשלום פולק עשו סרטון אנימציה שבעצם מלווה את השיחה הזאת עם נחמה. פשוט הזדמנות לצאת למסעות ולהרפתקאות בעקבות אוכל, וגם ללמוד מהם קצת דברים על הסביבה שלנו.
זה קצת נראה כאילו אוכל הוא הדוקו הישראלי החדש. נכון, יש פה כל כך הרבה סיפורים, בגלל שיש פה כל כך הרבה סיטואציות ואנשים ממקומות שונים.
לגמרי, ואני חושבת שדווקא בגלל שבמשך הרבה שנים זה לא נחשב לתחום אקדמי, או לא נחשב למשהו שהוא חלק מהתרבות.
אנשים פה באמת בישלו עם אבקות ושימורים ובמשך הרבה מאוד שנים, שמן זית היה נחשב מה? למי אכפת?
נכון. במשך הרבה שנים, את יודעת, זה היה כמעט משהו שלא מדברים עליו, כי מדינת ישראל, האתוס הציוני, באנו לפה ויש מלחמות כל הזמן.
לא צריך לאכול, אוכלים וגמר.
אמר צנע, וזה נכון.
והיה חד משמעי צנע. זאת אומרת, התחילו לדבר על אוכל, כשמתחיל איזשהו סגסוג כלכלי, ללא ספק. בשביל לדבר על תרבות פנאי, צריך איזושהי רווחה. זה לקח הרבה שנים.
וגם האתוס הציוני הוא מאוד סגפני, או לא סגפני, אלא אנטי-אדוניסטי. זאת אומרת, אוכל זה כדי לסבוע וכדי שיהיה לך כוח. זה לא כדי ליהנות ממנו.
כאילו, עמוס קינן הוא הראשון שכתב בעיניין תנות על אוכל, אם אני לא טועה.
האומנם?
נכון, וזה גם אחד האירועים באמת הראשונים שאנחנו הולכים לעשות שם באסיף. הכוונה היא באמת ליצור במבנה הזה, במרכז הזה, מון אירועים, סדנאות, הרצאות, מופעים, ובאמת אחד האירועים הראשונים מוקדשים לספר התענוגות שלו.
אז מה עוד מתוכנן מלבד עמוס קינן?
וואו, יש תוכניות פה עוד להודעה חדשה, באמת. אני חושבת שלוח האירועים בחודש הראשון כולל גם מפגש מעניין בין שתי בשלניות, אחת דרוזית סורית, אחת סורית יהודיה מהקהילה הדמצקאית. יש המון, כן, יהיו המון אירועים שקשורים לסבי התבלין. אנחנו רוצים שאנשים יבואו ויתאמו וילמדו, גם קהל מקצועי וגם הקהל הרחב. יש המון המון פעילויות מתוכננות.
את יכולה לחלוק איתנו לסיום סוד קולינרי? נניח שאני נוסעת בקרוב לחופשה ברמת הגולן, הכי חול שאפשר להעלות על הדעת פה בישראל. מה לא מומלץ שפספס?
בקעת יעפורי, אזור הזה של איפה שמג'דל שמס ומסעדה הוא אחד האזורים האהובים עליי בארץ. דרך אגב, בחירה מצוינת בחום הנוכחי, כי זה אחד המקומות הבודדים בארץ שאשכרה, יסלחו לי הירושלמים עם כל השוויץ שלהם על סוודר, שם אתה באמת צריך סוודר בערב, וזה מקום מרתק מבחינה קולינרית, כי נשמרה שם קצת תרבות של אזור ספר, ועדיין התושבים מייצרים בעצמם חלק גדול מהמזון שלהם. יש שם מאפייה שמתקדת, מתמחה במנקיש ובפטייר, לא רק אחת, אבל אחת שיושבת ממש ליד הגבול, עם סוריה, והיא נהדרת. ואני יכולה גם להגיד לכם על מה המדור הקרוב. כמה ימים לפני פרסומו.
עשי זאת.
בדיוק. יש עכשיו אופציה מאוד בזהירות ומאוד בעדינות להיכנס מחדש לרג'ר. אותו כפר אילאווי שבעצם יושב בין ישראל לבין לבנון. גם השתמרה שם תרבות קולינרית מאוד מאוד מעניינת. ובזהירות ובאופן מודרך ובתאום אפשר עכשיו להיכנס לשם ולטעום דברים פשוט מדהימים.
די, מה? ספרי.
כמו שנקליש, הם עושים שנקליש, וואו. שנקליש זה גבינה מיובשת שבעצם מצפים אותה בזאטר. האמת היא ששנקליש כמו שהם עושים שם ברג'ר, טעמתי רק כשהייתי בהטאי, בדרום טורקיה, אזור שהיה פעם חלק מסוריה. זה באמת לטעום מטבח סורי שאנחנו לא מכירים. נסעתי להטאי בזמנו, כי חשבתי שזה הכי קרוב שאני אוכל להגיע ללטעום את המטבח הסורי בגדולתו, אבל מסתבר שאפשר גם לעשות את זה ברג'ר, שוב, מאוד בעדינות ובתאום. סוגים של קובה שלא הכרתי, קודם כל גם הקובה המתוגנת עצמה, יש ממש, יש טעם של הכפר מבחינת הטיבול והסבי הצבלין שהוא אחר לחלוטין, קובה תפוחי אדמה, יש שם שימוש מטורף עדיין בבורגול וכל מיני סוגים של חיטה, ששוב, לא ראיתי כמעט באף מקום אחר.
אני מת פה.
אני מת, חמותי שמה בתוך המילוי של הקובה המתוגן, גרגירי רימון.
גרגירי רימון, זה הכי סוריה, יש שם קשר לסוריה?
כן, כן.
תקשיבו, הכפר הזה הוא פשוט שימר איזה שהם חיים שבאמת אנחנו לא מכירים. גם ברמת האסתטיקה, אתה נכנס לשם ומשהו באיתורים ובשיחי הורדים, ואפילו בגן שהם יצרו לעצמם, ועל אחת כמה וכמה באוכל. האמת היא שאני כמעט תמיד כותבת על אנשים שהם אני מתרגשת מהסיפורים שלהם, ואני מתרגשת מהאוכל שהם עושים, אבל המדור שיהיה השבוע על רג'ר ממש גרם לי להתרגשות.
רונית ורד, תודה שהיית איתנו, היה מרתק.
תודה לכם. די, עכשיו אני רוצה לבוא כל שבוע.
בואי כל שבוע. קחי אותנו איתך, אוקיי? קחי אותנו איתך.
יאללה, יאללה, כולם אומרים, כולם אומרים, ואז בשלוש לפנות בוקר שצריך לצאת מתל אביב, יש אס-אמס, אני לא יכול לשבוע, כי כשמסתובבים עם דן פרץ, אתם יודעים, צריך לתפוס את האור ב-6 בבוקר כבר בלוקיישן.
את המג'יק אואר.
את המג'יק אואר, אז אם צריך לנסוע לרמת הגולן, תחשבי באיזה שעה צריך לקום.
לא, הרסת לי, אבל אני אחשוב על זה שני.
אני אשאר כאן באולפן ואשלח אותך, גילי.
אני אחזור.
להביא לי את הקובה.
ואז תשכח אותו במקרר, כמו בכל שבוע. רוני, תודה שהיית איתנו.
תודה לכם. You're simply the best, better than all the rest, better than anyone I've ever met. טוב, שבוע שעבר אירחנו פה את קובי פראג' ומוריס בן מיור שבימו את הסרט המלכה שושנה, הסרט הפותח של דוק אביב, אבל לא דיברנו על מה עוד לראות בפסטיבל.
נכון, כי עוד לא כל כך הספקנו לראות בפסטיבל.
אז חוץ מהמלכה שושנה שהוא יופי של סרט, מה עוד נראה?
אז אתמול בערב הלכתי לראות את עמוס עוז, את החלון הרביעי, הסרט החדש של יאיר קדר בסדרת העבריים.
כן, עוד משהו שאולי המאזינות והמאזינים לא יודעים עליך, שאת באה מספרות, ולכן חשוב לך קודם כל להתאמה בתחום שלך.
תראה, זה כזה צפייה חשובה להשכלתי המקצועית.
כן.
אבל האמת שזה גם סרט נורא יפה, וגם מצאתי את עצמי חושבת על תקציב העריכה של יאיר קדר המסכן שהתנפח,
כן.
אחרי שיצא הספר של גליה עוז.
דבר המתחפש לאהבה.
נכון, וכנראה אילץ אותו לעשות רישפל רציני מאוד.
זהו, רציתי לשאול אותך, יש התייחסות לזה?
יש התייחסות, והיא אלגנטית ומורכבת.
מעניין.
כל הסרט נשען בעצם על ההקלטות של השיחות בין עמוס עוז וחברתו הטובה פרופסור נורית גרץ.
שראיינת אותה.
נכון, ושכתבה על בסיס ההקלטות האלה גם את הביוגרפיה של החברות שלהם.
שעליה ראיינת אותה.
היא יצאה בספטמבר האחרון.
דבר המתחפש לחברות.
מה שעבד בזמן.
כן, אותו דבר.
אותו דבר. אז אתה שומע הרבה מאוד את קולו של עמוס, ואתה רואה אותו ממש מצעירותו עד שנותיו האחרונות. והוא מתייחס בקולו גם לעניין הזה עם גליה.
כן.
ומציג משהו בערך הגרסה שלו לדברים, אתה מבין שיש שם איזשהו פצע שלעולם לא יגליד ואף פעם לא יתאחר, לא רק בגלל שאחד הצדדים שבו מת, אלא כי יש שם כנראה פערים גדולים מאוד שמי יודע איך אפשר לגשר עליהם, אבל באמת טרגדיה. אבל כן, זה סרט נורא נורא יפה למי שאוהב ספרות ולמי שאוהב את עמוס עוז ובכלל.
למי שמתעניין. אני נגיד לא כזה מעריץ של עמוס עוז, אבל זה מעניין אותי. הסיפור ברמה האישית זה מעניין אותי.
כן.
אני אקח אותך למקום קצת אחר, סבבה?
בטח.
ציידי הכמהין?
ציידי הכמהין.
כן.
עם חזירים או עם כלבים?
גם וגם. בעיקר זה לעניין הזה שמחירן של הפטריות הנהדרות האלה הולך ומאמיר. מצד שני יש שוק סיני. של כמהין מזויף כזה. זאת אומרת, זה לא בדיוק כמהין מזויף, אבל זה כמהין שיש
פח, בו מעלי אקספרס.
קטן, 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 קטן. ריכוז הטעם בו הוא הרבה פחות רציני, וכאילו, ואז אורזים אותן כפרודקט של צרפת. יש ממש מלחמה סביב הכמהין. מלחמת תרבות.
זה כמהין שנפל ממסעית.
כך בוודאי אומר כריסטופר מולטסנטי. אבל תשמעי, זה סיפור מעניין, ואני בתור הדוניסט, זה גם מחווה לרונית ורד שהייתה פה קודם, ואדם שמתאב שמן כמהין. נכון? זה נורא שמן כמהין.
ממש נורא, אני יכולה להגיד לך שהיינו...
כך אפשר גם לברור בני אדם, האם הם משתמשים, האם הם אוהבים שמן כמהין או לא.
היינו באיטליה לפני כמה זמן, ורם פשוט נכנס לכזה פרנזי, הוא פשוט קנה כל מוצר שהופיע בו כמהין.
זה נורא טעים.
כשאתה שם, או כשאתה חוזר הביתה, והמזוודה שלך מריחה מגרביים ונוד, אז כאילו זה פחות.
אבל נוד בטעם כמהין.
כן, זה היה נורא, באמת. זה זיהם לנו את המקרר אחר כך, עד שהכל נאכל כמובן, כי כאילו בסדר.
אוי ואבוי, יאללה, תניה, את עוד המלצה?
צפיתי בסרט קלף מלוכלך, אני צריכה לעשות כזה גילוי נאות, שדניאל סיוון הבמאי הוא חבר.
כן.
אבל
כל פעם כשאנחנו מזכירים פה סרט שלו את אומרת.
נכון, כי זה מה שצריך לעשות, והוא באמת חבר, ואף על פי שהוא חבר, או לצד זה שהוא חבר, הוא גם במאי על הכיפק.
כן.
והסרט הזה הוא כנראה אחד הכיפים שבסרטיו, זה כמו...
על מה זה?
זה כמו true crime, אבל פרודיה על true crime. זה על האופן שבו צמד ישראלי שנחשב לאלופי העולם שאין להביס אותם בברידג', מתגלים כרמאים אחו שרמוטה.
אוי, מעולה.
כל עולם הברידג' מתהפך עליהם, יוצא נגדם ומנסה לחשוף את ה... אבל זה נראה כמו true crime פוגש את אושן 11.
זהו,
הכל כזה חלקלק.
זה על קונמן, כאילו, נכון? על גריפטרס, על נוכלים.
על נוכלים.
איך אני אוהב.
וזה מטריף. אחלה סרט, צחקתי נורא, יש שם תפקיד אורח של אייזיק מזרחי מעצב האופנה, שהוא מסתבר חולה על ברידג' ומשחק ברידג', לא להחמיץ, כאילו, זה אחלה סרט.
טוב, הסרט הבא שאני ממליץ עליו, אני לא יודע כמה הוא יעניין את הציבור הרחב, אבל לי באופן אישי, יש חבר נורא טוב, שהיה חבר כשהיינו בתיכון, אמא שלו לקחה אותו לפיזיקל אימורטליטי. והוא הולך פעם בשבוע לפיזיקל אימורטליטי.
חייבת לראות את הסרט הזה.
וכמובן שהוא היה משקר לנו ולא מספר את זה, הוא היה מספר שהוא נוסע לחברים שלו בתל אביב, הוא עושה כל מיני עניינים. תמיד פעם בשבוע ביום שלישי הוא היה נעלם לנו, היינו קובעים ואז הוא במקרה לא היה יכול להגיע. וברבות הזמן, וכשאני אומר ברבות הזמן, זה חברה של אמא שלי שגם הייתה בפיזיקל אימורטליטי, אמרה, ראיתי את חבר שלך שם. ואז הבנתי מה הוא עושה בימי שלישי. אז זה נורא מעניין אותי, לאן הוא היה הולך, ומה הוא היה עושה. לסרט הזה קוראים הלהבה הנצחית, וזה על ארגון הפיזיקל אימורטליטי, שזה חבורה של, אני יודע, תימהונים, או אנשים מאוד עשירים, או חוג פנויים פנויות עם טוויסט, של אנשים שחשבו שהם יוכלו לחיות לנצח, לא גלגול נשמות, ולא...
לא, לא, ממש לחיות
פיזית,
לנצח.
פיזיקל אימורטליטי, כן. הם מחליפים את הפילטרים של המים בבתים שלהם, כאלה. אני מת לראות את זה.
ראיתי כמה קטעים מתוך הסרט, ואני בעניין שלו מאוד מאוד.
יאללה, תני עוד אחד.
כל העצים נעים ברוח. סרט חדש של תומר היימן. לתומר היימן יש נטייה לעשות פרויקט תיעודי עצום, ואז לפרום את הצמה שממנו הוא עשוי, וכל אחד מהחלקים של הצמה הופך להיות סרט תיעודי בפני עצמו.
כן.
זה מה שקרה עם הפרויקט שלו ושל אח שלו ברק, משפחות.
כן. הם עוד שם, אה?
אני חושבת שהסיפור של אורן, שהוא נער שהובחן על הרצף האוטיסטי, ילד שאומץ מדרום אמריקה, והולך לחפש את האימא הביולוגית שלו, כמו מרקו. סיפור מאוד מאוד יפה, ראיתי גרסאות מוקדמות של הסרט, והוא סרט מקסים ויפה ומרגש מאוד, בכיתי קצת אפילו. ואני ממליצה ממש. ורגע סליחה, אם אני יכולה להכניס עוד סרט על משפחה וילדים ואבות ובנים, אז לילות קיץ של אוהד מילשטיין, שהוא אחד הבמאים באמת עם העין האסתטית הכי מדויקת, נפלאה ומופלאה, והוא ביה מין סרט המשך לסרט הקודם שלו שבוע 23, ומתמקד הפעם בילד שנולד לו ולאשתו, הילד שכמעט עשו הפלה
בשבוע 23.
ובחודשים לפני שהוא עולה לכיתה א', זה נשמע מאוד יוני רכטר ותיק על הגב, אבל זה סרט ממש נפלא.
אז אם את כבר בעניין של משפחות, ולא תכננו את זה מראש, יש את האחים ספארקס, הלהקה ספארקס, שני אחים אמריקאים מקליפורניה. פעם המשפט האלה היה שהם יכולים ללמד את הפצ'ו בויז איך שותים תה עם חלב, נכון? למרות שהם מקליפורניה, שים מעין מוזיקת פופ אלגנטית, הכי במסורת של צמדים בריטים, רק שהם לפני המסורת הזאת צמחו, הם כבר בני 60-70, האחים האלה, והם עושים מוזיקה נורא אקסצנטרית, יש להם הרבה מאוד מעריצים, בעיקר מוזיקאים שמעריצים אותם, והסרט הזה הוא עליהם, הם אדירים.
אתה יודע איפה מופיעה המון מוזיקה שלהם?
נו.
אתה בחיים לא תנחש, בנות גילמור. היוצרת של בנות גילמור ובעלה הם מעריצים מושבעים.
נכון.
ויש המון המון קטעים מוזיקליים בסדרה שהם מחוות לאחים ספארקס.
כן, והיה להם גם כזה מיני להיט ב-90s, When Do I Get to Sing My Way. זוכרת את זה? When Do I Get to Sing My Way. גם היה מין שיר סינט-פופ כזה, 90s חמוד. והמלצה האחרונה, עוד מישהי שהיא מתחום המוזיקה, טינה טרנר.
טינה טרנר?
כן, דוקו שבאמת, טינה בלי מחסומים. אין, לא אכפת לה. כל שאלה ששואלים אותה, היא עונה. זאת אומרת, אין לה כבר מה להסתיר, אין לה כבר אנשים להגן עליהם, אין לה כבר אנשים לשמור עליהם בסיפור חייה המורכב והמסועף. פשוט שופך את הכל, אישה מבוגרת, כל כך אדירה, באמת. אם חשבת, לא, אני לא צריכה לראות את טינה, כי ראיתי את טינה, what's love's got to do with it, זוכרת? אז זה לא ככה. סרט מאוד מאוד חושפני, והיא פשוט אישיות. לא הייתה טינה טרנר לפני שהייתה טינה טרנר, כן?
לא, היא אחת בדורות.
כן, ואם אמרתי קודם פצ'ו בויז, אז גם פצ'ו בויז עבדו גם עם טינה טרנר, אם את זוכרת לפסקול של גולדן איי.
נכון.
של ג'יימס בונד, כן, כן. תמיד איכשהו בסוף הכל מוביל לפצ'ו בויז, לפחות אצלי. כי עד שקיבלתי בובות קטנות כאלה למולדת שלהם.
מה כמו הבובות?
פאנק פופ כאלה, כמו שהבאתי לך של משחקי הכס, זוכרת?
אפרופו פצ'ו בויז.
אפרופו פופו.
אז יש את הסדרה הזאת על הפופ, תולדות הפופ. קיצור תולדות הפופ בנטפליקס.
הפתעת השנה של נטפליקס.
באמת.
כאילו אם היית שואלת אותי, איך תיראה סדרה של נטפליקס על פופ? ישר הייתי חושב על איזה מין מוצר נחות כזה שמסמן וי בכל הרובריקות שהוא צריך, ולא כך הוא הדבר, סדרה מאוד מעמיקה.
פה אני לא לגמרי איתך.
אנחנו שוב חלוקים.
אחד, כי אני חושבת שלנטפליקס יש איזה נטייה, כישרון מפוקפק, לבחור את הפרק הכי חלש ולשים אותו בפתיחת סדרות יהודיות שלהם.
טוב, אבל מי מתחיל עם הפרק על בויז טו מן?
נטפליקס כנראה.
ואת שהקשבת להם.
נכון. לא להקשיב להם, לא להתחיל מהפרק.
להתחיל מהפרק על האוטוטיון.
חד משמעית.
איזה דבר זה, אה?
איזה דבר. גם כאילו למדתי מלא וגם היה ממש מגניב לראות אותו.
גם לומדים שם פיזיקה.
כן.
וגם מוזיקה. וגם סוציולוגיה.
וגם שר עם כל השיער.
כן. ולא רק זה, אתה יודע, שר והסיפור של טיפיין, שהוא ממש מעניין, גם מבחינה תרבותית, היחסים עם המדיום, נגיד, המדיום הוא המסר, אז מה הקשר של אוטוטיון לתרבות האינטרנט, ואיך זה מתכתב איתה, והחשיבות של אינטרנט בתוך ההפצה של אוטוטיון, גם כמוזיקה מוקלטת וגם כאמצעי לעשות במוזיקה.
מעניין לאללה.
ממש.
כמעט מעניין כמו הפרק על שוודיה, אגב.
סינדרום שטוקהולם.
סינדרום שטוקהולם.
שמושלם לפרק.
פרק שמושלם, פרק מושלם, אחלה, באמת. אבל אתה לא חושב שכאילו קיצור תולדות הפופ זה שם קצת
זה
מגלומני?
זה
התרגום
אבל.
אבל זה שם נורא מגלומני. בואו, אתם לא תצליחו בכמה,
אבל לא ככה קראו לזה,
פרקים.
אבל הם לא קראו לזה קיצור תולדות הפופ, קוראים לזה This is Pop, כאילו. זה בסדר. את יודעת, להביא את הקולב הסטיבן הוקינגי, זה לא החלטה של נטפליקס, זה החלטה של המתרגמים.
בכל מקרה, חסרים שם כל מיני קטעים, אבל מה שיש, בונבון.
כן, בהחלט. אנחנו ממליצים, ממוזיקה למוזיקה, כל התוכנית הזאת היא שתיב הערב.
ממש, שתיב הערב של עריכה גאונית.
כן.
אני רוצה לשבח אותנו על הקריות שבא במקרה בחרו.
כן, ובמורים. אני רוצה להמליץ על האלבום Call Me If You Get Lost, גילי משפט שאני אומר לך הרבה פעמים. האלבום החדש של טיילר, The Creator.
I never get lost.
כן, הראפר אני אגיד שהוא הראפר הכי טוב בעולם, קצת כי זה עניין של טעם, וגם יש איזה חנדריך למר, עד שחי, אבל הוא מלא זמן לא הוציא משהו, ואין קנדריק, אני חושב שטיילד הקריאטור, הוא הראפר הכי מקורי, הוא פשוט מפוצץ במקוריות, וכל קטע שלו, וכל אלבום שלו, וכל קליפ שלו, כל כך מתפקע מרעיונות טובים ומרעננים, והרבה זמן לא שמעתי אלבום איפופ כל כך טוב ומגובש ומפתיע, כל שיר מפתיע אותך מחדש, וטיילר, הוא יודע להיכנס לדמויות, והוא גם כזה חצי שחקן, בתוך הדמויות שהוא מגלם, נגיד, זה משהו שמזכיר לי קצת את אמינם, שהוא היה נכנס לדמות ופתאום מגלם אותה בצורה אבסולוטית, עיין ערך סטן, כן. נגיד, בסדר, אבל הוא עושה את זה עם הרבה דמויות, אמינם, שטן. אז גם טיילר עושה את זה, הוא פעם אחת הווילן, והוא פעם אחת הגיבור, והוא פעם אחת נכנס לנקודת המבט של הבחורה שאיתו. סופר מעניין, וגם מוזיקלית הוא אדיר, וזה אלבום היפופ פצצה בעיניי, וגם מתייחס, תדעת, לשנה המאוד מורכבת שעברה לאנשים שחורים, אני חושב בארצות הברית, נורא מעניין ונורא טוב, ומעבר תדעת לכל הבומבסט, זה חשוב, זה פשוט היפופ פצצה שאת שומעת ויכולה לעשות איתו הכל.
טיילר היוצר, אתה אומר.
כן, טיילר דה קריאטור. איזה ראפר, אחלה אלבום, אני ממש ממליץ לך גיל עם...
אני אצפה בנסיעה שלנו לצפון לאכול מנקיש.
כן, אם בא לך קצת היפיטי הופ. זוכרת מליידי קילר זה לרצוח את הגברת של האחים כהן? They call it the hippity hop music, but you don't make me want a hippity hop. You see, on this here stage tonight, some legendary. It goes by the name of the creator. It's you, you call him Tyler Bowling. Talking that fresh shit, I don't need gum. Cookie crumbs in the rolls, never know weed crumbs. He ain't talked to his bitch in 3 days. It ain't gotta be this way, I'm down for the threesome. I might buy a boat. Depends if Capri got space, don't really need one. I could go on the one at a time, baby, I bleed some. Find another nigga like me, cause I ain't seen none. Pull up in that, whatchamacallit. Played a couple demos at Madison Square Garden. And tell them motherfuckers that Sony I'm not calling. I'm plotting on the Billy Chili in my garden. Yo.